שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף למד במסכת סוטה באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים את הלימוד בשורה החמישית בעמוד א' ונסיים בסיום הפרק בעזרת השם בלמד א' עמוד א'. השיעור היום יהיה 19 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נמשיך את הנושא של אתמול של דרגות בתומה. בחלק השני נעבור על שאר הדברים שהמשנה הזכירה שדרשו בו ביום. אז החלק הראשון זה כאמור לגבי דרגות בתומה. מי שלא שמע את השיעור אתמול, או לפחות את ההקדמה של השיעור, כדאי לשמוע שם, לא נחזור פה שוב על ההקדמה. והנושא שלנו זה לגבי שני שעושה שלישי. אתמול ראינו מחלוקת שלפי רבי עקיבא, שני עושה שלישי אפילו בחולין. כלומר, שאם למשל לחם שהוא שני ייגע בלחם אחר שהוא חולין, הוא יתמה אותו ויעשה אותו שלישי. זה לפי רבי עקיבא, אבל רבי יוחנן בן זכאי אמר שלא. אלא שני עושה שלישי רק בתרומה ובקודש, אבל לא בחולין. זאת המחלוקת שראינו במשנה, וכמו שכבר הזכרנו אתמול, רבי עקיבא הוא יוצא דופן, ובאמת ההלכה היא כמו רבי יוחנן בן זכאי, ששני לא עושה שלישי בחולין. עכשיו, למה זאת ההלכה? למה לא כרבי עקיבא? כי באמת כל שאר התנאים, חוץ מרבי עקיבא, סוברים כך, ששני לא עושה שלישי בחולין. איך אנחנו יודעים את זה? אז עכשיו הגמרא מביאה חמישה תנאים, שמתוך כל מיני דברים שהם אמרו, אנחנו מסיקים שגם הם הבינו ששני לא עושה שלישי בחולין. מי זה התנאים? אז יש לנו את רבי מאיר וחכמים מאותה ברייתא שלו, יש לנו את רבי יוסי, רבי יהושע, רבי אלעזר ורבי אליעזר. אלה התנאים, ועכשיו נעבור עליהם אחד אחד, ונראה איך מתוך מה שהם אמרו, אפשר להבין שהם הבינו ששני לא עושה שלישי בחולין. אז התנא הראשון זה רבי מאיר וחכמים, ששניהם אמרו שדבר שהוא תמה מדרבנן, למשל רבנן גזרו על סתם ידיים שנחשבות טמאות, ונחשבות בדרגה של שני, אז הדין שלהם הוא שהם מטמאים תרומה וקודש, כלומר יעשו אותם שלישי, ואז הם יכולים לטמא קודש להיות רביעי, אבל הם לא מטמאים חולין. ומעשר שני. אז הנה אנחנו רואים ששני לא עושה שלישי בחולין. עכשיו בסוגריים נעיר שתי הערות קצרות, גם רבנן שם שאומרים שאסור לאדם כזה לאכול מעשר שני, עדיין הם יודעים שזה לא יתמה את המעשר שני, כי מעשר שני זה נחשב חולין. והערה נוספת, אמנם כאן מדובר בתומה דרבנן, אבל בכל זאת אפשר ללמוד מזה גם לתומה דאורייתא, כי יש לנו עיקרון של כל דתקון כאין דאורייתא תקון, וממילא כשחכמים גזרו שידיים הם שניות, הם גזרו את זה לפי הדינים של הדאורייתא, וממילא אם כאן זה לא עושה שלישי, אז גם שני דאורייתא לא יעשה שלישי. עד כאן ראיה לגבי רבי מאיר וחכמים. התנא הבא זה רבי יוסי, וזה מלימוד שהזכרנו כבר אתמול. נזכיר שאתמול, כשחיפשנו מקור לזה ששני עושה שלישי בתרומה, ולזה ששלישי עושה רביעי בקודש, למדנו את זה באופן כללי מטבול יום וממחוסר כיפורים. כלומר, אמרנו שכיוון שטבול יום, שהוא עצמו טהור, בכל זאת הוא מטמא תרומה, אז קל וחומר שחולין שהם עצמם טמאים, אפילו בדרגה הכי נמוכה של תרומה, שזה כרגע בהבנה שלנו שני, גם הם יכולים לטמא תרומה ולעשות אותה שלישי. ואותו דבר לגבי מחוסר כיפורים. אם מחוסר כיפורים שהוא עצמו טהור לגמרי, בכל זאת הוא עושה רביעי בקודש, אז קל וחומר לתרומה שהם עצמם טמאים בדרגה הכי קטנה של תרומה, שזה שלישי, קל וחומר שגם הם יעשו קודש רביעי. זה מה שראינו אתמול. עכשיו, כל זה בנוי על זה שבאמת הדרגה הכי נמוכה של חולין זה שני, ואז ממילא מהלימוד מטבול יום הוספנו את שלישי לתרומה, ומהלימוד מחוסר כיפורים הוספנו את רביעי לקודש. אבל אם נעלה על הדעת שבאמת חולין יכולים להיות גם שלישי, אז יוצא שמשני הקל וחומרים שהזכרנו נוסיף את רביעי וחמישי. כלומר, מהלימוד מטבול יום נאמר שאם טבול יום שהוא טהור יכול לטמא תרומה, אז קל וחומר חולין שהם טמאים בדרגה הכי קטנה, שזה שלישי לפי אהבה מינה הזאת, גם הם יטמאו תרומה. כלומר, יעשו אותם רביעי. וממילא השלב הבא זה שאותה תרומה רביעית תעשה קודש חמישי. וממילא, כיוון שרבי יוסי אמר במפורש שכשלומדים עם חוסר כיפורים, לומדים רק את רביעי בקודש, לא חמישי בקודש, אז כנראה שהוא לא מבין שחולין יכולים להיות שלישי, אלא כמו שאמרנו, חולין יכולים להיות רק שני. וממילא, לימוד מטבול יום מוסיף לנו את שלישי בתרומה, והלימוד ממחוסר כיפורים מוסיף לנו את רביעי בקודש. אז כך יוצא שגם לפי רבי יוסי, חולין יכולים להגיע רק עד שני ולא עד שלישי. עד כאן התנא השני. התנא הבא זה רבי יהושע, והוא מדבר על משהו שנקרא גזרת גבייה, כלומר גזרה של הגוף. מה הכוונה? אז נזכיר שני דברים שאמרנו אתמול. דבר אחד, מדאורייתא, אדם יכול להתאמה רק מאב, הוא לא יכול להתאמה מראשון. דבר שני, אוכל לא יכול להיות אב, הוא יכול להיות רק ראשון. ממילא המסקנה המתבקשת זה שגם אם אני אוכל דבר תמה, אני לא יכול להתאמה ממנו, כי האוכל הוא מקסימום ראשון, והוא לא יכול לתמה אדם. זה מדאורייתא, אבל באו חזל וגזרו על גזרת גבייה, וזה שכשאדם לא רק נוגע באוכל תמה, אלא אוכל אותו, ובכל זאת נטמא. באיזה דרגה? אז כאן יש מחלוקת. המחלוקת כרגע לא כל כך חשובה לנו, אז נזכיר אותה רק בקצרה. לפי רבי אליעזר הוא נטמא באותה דרגה של האוכל, ולכן הוא מדגים למשל אם הוא אכל שני הוא נעשה שני, אם הוא אכל שלישי הוא נעשה שלישי. לעומת זאת לפי רבי יהושע, לגבי קודש, הוא תמיד נעשה שני. כלומר לא משנה אם הוא אכל ראשון, שני או שלישי, הוא תמיד יהיה שני. זאת המחלוקת, אבל כאמור, המחלוקת עצמה לא מעניינת אותנו כרגע. מה שמעניין אותנו זה עצם הדוגמה במחלוקת. כשהדגמנו את המקרים במחלוקת, אז דיברנו על אדם שאכל ראשון, שני או שלישי. עכשיו לכאורה, הדוגמה שבה אדם אכל דבר שלישי זה לא מובן. הרי איך דבר יכול להיות שלישי? הרי אם מדובר בתרומה או בקודש, אם זה טמא אסור לאכול אותו. אז איך הוא אכל אותו? אז לכאורה מכאן יש ראיה שגם חולין יכולים להיות שלישי, אלא שמיד מסביר רבי יהושע, לא מדובר פה בחולין רגילים. באמת חולין רגילים לא יכולים להיות שלישי, אלא כאן מדובר בחולין מיוחדים. וזה חולין שנעשו על טהרת התרומה. יש דין מיוחד שכששמרו על חולין שהם לא יטמאו באותה רמה שבה שומרים על תרומה, אז יש דעה שאומרת למרות שהם חולין מדרבנן אנחנו מתייחסים אליהם כאילו שהם תרומה ומקבלים תומעה כמו שתרומה מקבלת, ולכן במקרה הזה באמת יכול להיות אדם שאכל חולין שהם שלישי. אבל חולין רגילים לפי רבי יהושע לא יכולים להיות שלישי, אז הנה מכאן ראיה שגם רבי יהושע מצטרף לקבוצת הרוב ששני לא עושה שלישי בחולין, כשנדגיש בחולין רגילים, לא בחולין שנעשו על טהרת התרומה. עד כאן הטענה השלישי. התנה הרביעי זה רבי אלעזר, וזה התנה הכי מפורש כאן, זה מתוך ברייתא או מתוך משנה בתארות, מחלוקת בגרסאות. בכל אופן, רבי אלעזר מתאר לנו דרגות התומה, והוא פשוט אומר בפירוש את הדברים שידענו עד עכשיו. כלומר, הוא אומר שבקודש אפשר להגיע עד רביעי, ואז זה כבר פסול ולא נקרא תמה, כי זה לא מעביר את זה הלאה לחמישי. בתרומה לעומת זאת אפשר להגיע עד שלישי, ואז זה נקרא פסול, כי זה לא מעביר את זה הלאה לתרומה אחרת להיות רביעי, אלא רק לקודש. ובחולין זה נקרא פסול כבר בשני, כי כבר אז זה נעצר, והוא לא יכול להעביר את זה הלאה לחולין אחרים, אלא רק לתרומה או לקודש. אז הנה לנו מפורש ששני נקרא פסול לגבי חולין, כי הוא לא יכול להעביר את זה הלאה לשלישי בחולין. עד כאן התנא הרביעי. התנא החמישי והאחרון זה רבי אליעזר, והאמת היא שגם חכמים שחולקים עליו בסוף נראה שגם הם מסכימים לזה, וזה לגבי הפרשה על עיסה טמאה. כלומר, אם יש לי בצק שטימאתי אותו במזיד, חכמים אומרים שאני אפריש חלה מתוכו, אפילו שהחלה הזאת עכשיו תהיה טמאה וצריך לשרוף אותה, אין ברירה. לעומת זאת רבי אליעזר אומר, אנחנו לא רוצים להפריש חלה שמראש היא טמאה, כי אז צריך לשרוף אותה, אלא יש פטנט, אני אביא עיסה טהורה ואני אפריש מהטהורה על הטמאה. עכשיו איך אני עושה את זה? הרי אי אפשר להפריש בין שתי עיסות שהן לא מחוברות, אני צריך שהן כולם יהיו בהתחלה עיסה אחת גדולה, זה נקרא שצריך להפריש מן המוקף. אז כאמור, לרבי אלעזר יש פטנט, ואנחנו מסבירים את זה עכשיו רק לפי התיקון של הברייתא, לגבי הניסוח של המשנה עצמה בחלה, תראו ברש"י. בכל אופן אומר רבי אלעזר, ניקח מהעיסה הטהורה שתי חתיכות, נקרא להם חתיכה א' וחתיכה ב'. חתיכה א' היא תהיה החתיכה שנפריש בתור חלה בסופו של דבר, וחתיכה ב' היא תהיה מחברת. כלומר, את חתיכה ב' נצמיד לעיסה הטמאה, ואת חתיכה א', שאותה עוד מעט נפריש כחלה, נצמיד לחתיכה ב'. עכשיו איך זה עוזר? זה עוזר כי מצד אחד עכשיו הכל נחשב עיסה אחת גדולה, אפילו שלא ממש לשתי אותם ביחד, כלומר הם עדיין חתיכות נפרדות, אבל כיוון שהן נוגעות אחת בשנייה זה מספיק, אבל מצד שני, למרות שהן נוגעות, אנחנו מצליחים שחתיכה א', כלומר החתיכה שאני רוצה להפריש כחלה, היא לא תהיה טמאה. למה היא לא נטמאת? אז זה פשוט. העיסה עצמה טמאה היא ראשון לטומאה, היא מטמאת את חתיכה ב' והיא עכשיו בדרגת שני לטומאה, והיא לא יכולה לטמאת חתיכה א', למה? כי פשוט לפי רבי אליעזר הרי הכל כאן זה חולין, ושני לא עושה שלישי בחולין. אז הנה לנו לפי רבי אליעזר, שני לא עושה שלישי בחולין, שזה מה שחיפשנו. אז עם רבי אליעזר אנחנו מסודרים. עכשיו בוא נראה מה דעת חכמים. חכמים אוסרים את הפטנט של רבי אליעזר, השאלה היא למה. אז אפשרות אחת זה לומר שהם חולקים על מה שאמרנו, ולדעתם שני כן עושה שלישי בחולין, ולכן הפטנט הזה לא יעזור, כי התומה תעבור מחתיכה ב' המחברת אל חתיכה א', שאז היא תתאמה, ואז כל הפטנט נהרס. זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה לומר שגם הם מסכימים עם רבי אליעזר ששני לא עושה שלישי בחולין, ובכל זאת הם מוסרים את הפטנט. למה? אז הגמרא מציעה שתי הצעות. הצעה אחת זה שכל העסק כאן בכלל לא נחשב חולין. למה? כי למרות שעקרונית זה חולין, אבל כיוון שזה טבול לחלה, כלומר זה טבל כרגע כי עוד לא הפרישו מזה חלה, אז מבחינת טומאה וטהרה זה נחשב כמו חלה, כי זה כאילו שהחלה שאני עתיד להפריש חבויה כאן איפשהו בתוך הבצק. זה נקרא בגמרא חולין הטבולין לחלה, כחלה דמו, וממילא המעבר של הטומאה כאן זה כמו חלה, וחלה מקבלת טומאה כמו תרומה, וממילא חתיכה ב' שהיא שני, יכולה לתמיד חתיכה א' להיות שלישי, כי זה כמו בתרומה שתרומה נעשית שלישי. זאת אפשרות אחת, שוב שגם לפי חכמים שני לא עושה שלישי בחולין, הבעיה כאן זה שלפי חכמים כל זה לא נחשב חולין, זה נחשב חלה, כי לדעתם תבו לחלה נחשב חלה לגבי תרומה. זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה שחכמים מסכימים לרבי אליעזר שלפי הפטנט שלו חתיכה א' באמת לא תקבל תרומה, כי באמת היא נחשבת חולין ולא עושים חולין שלישי, אבל הבעיה שלנו זה לא עם חתיכה א', אלא עם חתיכה ב' המחברת, כי חכמים אומרים, נכון שחתיכה ב' זה סתם חולין, אבל בכל זאת, אפילו שזה סתם חולין, אנחנו לא רוצים לתמי חולין בארץ ישראל. עכשיו גם רבי אליעזר מסכים שאנחנו לא רוצים לתמי סתם, אבל הוא אומר, כאן זה לא סתם, כי אם לא נעשה את זה, נאלץ להפריש מעיסת מעצמה, ואז לשרוף את החלה שהפרשנו, אז לפי רבי אליעזר אני מעדיף לתמי חולין בשביל אותו פטנט, מאשר להגיע למצב שבו יש לי חלה טמאה ואני צריך לשרוף אותה. לעומת זאת חכמים אומרים, המטרה לא מקדשת את האמצעים, ואנחנו נפריש מעיסה שהיא כבר טמאה, ולא ניקח עיסת חולין טהורה ונטמא אותה. עד כאן התנא החמישי, רבי אליעזר, בזה סיימנו את חמשת התנאים שכולם מסכימים ששני לא עושה שלישי בחולין, בזה הגענו לשליש העליון של עמוד ב', ועד כאן חלק הראשון של השיעור. בחלק השני אנחנו שוב חוזרים למשנה בתחילת הפרק, ונזכיר שאחרי שהמשנה הביאה דרשה של רבי עקיבא לגבי סוטה, אז היא הזכירה עוד דרשות שרבי עקיבא ותנאים אחרים דרשו בו ביום, כלומר ביום שמינו את רבי אלעזר בן עזריה לנשיא. אז עכשיו בהמשך הגמרא נעבור על שאר הדרשות שהמשנה הביאה ונדון בהם אחת אחת, הראשונה הלכתית, כל השאר הם אגדתא. אז הדרשה הראשונה זה לגבי השטח שמסביב להרי הלוויים, יש שני פסוקים שלכאורה סותרים. פסוק אחד אומר שהלוויים מקבלים לא רק את העיר עצמה, אלא גם 2,000 אמה מסביב לעיר. פסוק אחר אומר שרק 1,000 אמה, וכאן יש מחלוקת איך להסביר את הסתירה. רבי עקיבא אומר שבאמת הם מקבלים רק 1,000 אמה, ו-2,000 אמה זה פשוט תחום שבת של אותה עיר, והגמרה מסבירה שזה רבי עקיבא לשיטתו, שתחום שבת זה 2,000 אמה מדאורייתא. לעומת זאת רבי אליעזר בן רבי יוסי הגלילי אומר שהדין של תחום שבת זה לא דאורייתא, זה רק דרבנן, לפחות הדין של 2,000 אמה, וממילא הוא מסביר את הפסוקים אחרת. הוא אומר שבאמת הלווים קיבלו 2,000 אמה, אלא שיש הבדל בין 1,000 הראשונים ל-1,000 הבאים. 1,000 הראשונים זה פשוט שטח פנוי, האלף הבאים זה בשביל שיהיה להם מקום לסודות וחרמים. עד כאן הדרשה הראשונה. הדרשה השנייה זה לגבי שירת הים. כתוב, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם, ויומרו למור. מה הכוונה למור? אז במשנה יש מחלוקת בין רבי עקיבא לבין רבי נחמיה, הברייתא מרחיבה את זה ומכניסה עוד דעה, כך שיש לנו את רבי עקיבא, רבי אליעזר בן רבי יוסי הגלילי ורבי נחמיה, נראה את שלוש הדעות ואת ההסבר לדעות. אז דעת רבי עקיבא זה שזה בא ללמד שהם אמרו את שירת הים כמו שאומרים הלל. איך אומרים הלל? אז בימינו שכולנו יודעים את הלל, או כולם יודעים לקרוא, אז פשוט כולם אומרים, אבל בזמן התנאים, בהנחה שהשליח ציבור הוא מבוגר, אז הוא מוציא את כולם ידי חובה על ידי שומע כעונה, אז עקרונית מספיק שהוא יאמר, וכולם שומעים ויוצאים ידי חובה. אבל, כיוון שבכל זאת זה הלל וזה דבר שמח, ואנחנו לא רוצים רק להקשיב וזהו, כך לפי המאירי, אז המנהג היה שהציבור ששומע גם משתתף. איך הוא משתתף? אז בכל הפרקים, אחרי הפסוק הראשון, הציבור חוזר על כל הפסוק הראשון. אחר כך, אחרי כל פסוק ופסוק, הציבור תמיד חוזר על מילה אחת, וזה הללויה. זה באופן כללי, יש מחלוקות איך בדיוק ומתי, בכל אופן זה לגבי הלל. עכשיו אומר רבי עקיבא, אותו דבר היה גם בשירת הים. משה רבנו אמר את השירה, ואחרי כל פסוק, הציבור חזר על המילים הראשונות, שזה השיר על השם. עכשיו יש מחלוקות במפרשים, האם חזרו רק על המילים האלו, או שבהמשך השירה חזרו על מילים אחרות. בכל אופן, זה באופן כללי, הציבור חזר על מילים, אפשר לראות את זה כסוג של פזמון, כמו שהיו עושים כשקראו את הלל. זו הדעה הראשונה, ואיך רבי עקיבא לומד את זה? הוא מבין שכשהפסוק אומר, ויומרו למור, הכוונה היא למור מה? למור מה שמיד בא אחרי זה, המילים השיר על השם. כלומר, זה מה שכולם חזרו ואמרו כל פעם, הפזמון החוזר של השיר על השם. זה רבי עקיבא. הדעה הבאה זה רבי אליעזר בן רבי יוסי הגלילי. הוא אומר שזה כמו כשקוראים את הלל, אבל לא כשמבוגר הוא החזן, אלא כשיש ילד שהוא החזן. עכשיו, הרי כשילד הוא חזן, הוא לא מוציא את הציבור בזה שהם שומעים אותו, הם צריכים לומר בעצמם. אז מה הילד בעצם עוזר כאן? הוא עוזר בזה שהוא פשוט יודע לקרוא. אז הוא קורא את הלל בקול, הם מקשיבים לו, וחוזרים אחריו פסוק פסוק. וזה בעצם מה שעם ישראל עשה בשירת הים. הרי משה רבנו ידע את השירה, הם לא, אז משה רבנו אמר פסוק, והם חזרו אחריו ואמרו את כל הפסוק, ואז עוד פסוק, וגם חזרו אחריו ואמרו את כל הפסוק, וכך עד הסוף. זו דעת רבי יוסי הגלילי, וגם הוא לומד את זה מהפסוק, הוא מבין שכשכתוב ויאמרו למור, הכוונה היא שהם אמרו את כל מה שמשה רבנו אמר על כל פסוק ופסוק, ולא רק על ההתחלה. והדעה השלישית והאחרונה זה רבי נחמיה, שהוא מבין שויאמרו למור, הכוונה היא שמשה רבנו אמר להם למור. כלומר, הוא אמר להם, גם אתם יכולים לשיר איתי, וגם עליהם שרתה רוח הקודש ומיידעו מה לומר. כלומר, והם שרו ממש ביחד עם משה רבנו, ואת זה רבי נחמיה מדמה לא לקריאת הלל, אלא לקריאת שמה, שכמו שהחזן בבית כנסת היה אומר את הברכות שלפני קריאת שמה, ואז את קריאת שמה כולם היו אומרים ביחד, אז באותו עיקרון משה רבנו בעצם נתן להם רשות לומר איתו שירה, זה כמו הברכות של קריאת שמה, ואז כולם אמרו את השירה עצמה, שזה מקביל לקריאת שמה ביחד. זה לפי רשי, אבל תראו את הספות. אז עד כאן שלוש הדעות, איך בדיוק התנהלה שירת הים. עכשיו, ממש בסוגריים, אגב זה, הגמרא מביאה עוד ברייתא לגבי שירת הים, וזה לגבי מי אמר את שירת הים. אז לא רק המבוגרים אמרו, אלא רבי יוסי הגלילי דורש שגם התינוקות אמרו, אפילו עולל שמוטל על ברכי אמו, ותינוק שיונק משדי אמו, כיוון שראו שכינה, הם הגביעו את הראש ואמרו, זה כלי ואנווהו, והתחילו לומר שירת הים. ורבי מאיר מרחיב ואומר, לא רק תינוקות אמרו, אלא גם עוברים שבמאי אמם אמרו, כמו שכתוב, במקלות ברכו אלוקים, השם ממקור ישראל. כשממקור ישראל, הכוונה היא מהרחם, ואפילו שהם לא ראו את זה בעיניים, מסביר רבי תנחום שהקרס של האמא נעשה להם כאספקלריה מהירה, כלומר כמו זכוכית שאפשר לראות ערכה, וכך הם אמרו. זה הפשט, כמובן שיש מסבירים שהכוונה היא לא שממש ראו בעיניים, ולא שממש אמרו שירה בפה, אלא משהו יותר מהותי. בכל אופן, עד כאן הדרשה השנייה מהמשנה בחלק הזה, לגבי שירת הים. הדרשה השלישית בחלק הזה, זה כבר לא רבי עקיבא, זה רבי יהושע בן הורקנוס, וזה לגבי איוב. רבי יהושע בן הורקנוס אומר שאיוב עבד את השם מאהבה. איך הוא יודע את זה? אז בהתחלה הוא מביא פסוק שממנו הוא אומר שזה לא ברור, אחרי זה הוא מביא פסוק נוסף שממנו זה כבר כן ברור. הפסוק הראשון שממנו זה לא ברור לדעתו, זה הן יקטלני, לא היחל. מה הכוונה? אז הוא אומר, כאן יש מקום להתלבט, כי הכתיב של הפסוק זה שהמילה לא כתובה בלמד א', כלומר שלילה, ואז בעצם המשמעות של הפסוק היא הן יקטלני, כשהשם הורג אותי, אז לא היחל, אני כבר לא מייחל לו, ואז זה אומר שעד עכשיו איוב עבד את השם מיראה, כלומר יראת העונש, וממילא ברגע שהשם כבר יעניש אותו בכל מה שאפשר להעניש, אז איוב כבר לא מייחל להשם, כי כביכול להשם כבר אין מה לאיים עליו. זאת אפשרות אחת, אם נלך לפי הכתיב, אבל אפשרות שנייה זה שנלך דווקא לפי הקרי, שזה בלמד וב, ואז משמעות הפסוק היא שלמרות שהשם קוטל אותי, לא היחל, כלומר אליו אני מייחל. אז זאת ההתלבטות של רבי יהושע בן הורקנוס בפסוק הראשון, ולפני שנראה את הפסוק השני שהוא מביא, הגמרא שואלת מה ההתלבטות שלו, פשוט נבדוק מה כתוב. אלא שמסבירה הגמרא, למרות שכתוב בלמד א', עדיין יכולת שהכוונה היא ללמד ו, כמו שאנחנו מוצאים בישעיהו סמך ג', כתוב שם בכל צרתם, כלומר כשלעם ישראל יש צרות, אז לא צר, ומלאך פניו הושיעם באהבתו וחמלתו וכו'. מה זה לא צר? אז הכתיב שם זה בלמד א', אבל הקרי זה בלמד ו, ושם ודאי שהמשמעות היא למד ו ולא למד א'. למה? כי הרי המשך הפסוק זה שהשם הושיע אותם באהבתו, אז ודאי שהכוונה של הפסוק זה לא שכשלעם ישראל צר אז להשם לא צר, בלשון שלילה, אלא שכשלעם ישראל צר אז גם להשם צר. כלומר בלמד וב בכל צרתם לא צר, גם להשם צר. ממילא גם אצלנו, למרות שהכתיב זה בלמד א', המשמעות האמיתית היא בלמד וב. וזה הפסוק הראשון שביא רבי יהושע בן הורקנוס, שממנו התלבט האם איוב עבד את השם מאהבה או מאירה. ולכן באמת הוא הביא פסוק נוסף שממנו ברור שאיוב עבד את השם מאהבה, וזה עד אגבה לא אסיר תומתי ממני, כלומר עד יום מותי אני עדיין אשאר באמונה התמימה שלי בהשם. אז זו דעת רבי יהושע בן הורקנוס, איוב עבד את השם מאהבה. אבל אחרי זה המשנה מביאה את דעת רבי יוחנן בן זכאי, שהוא דווקא אמר שאיוב עבד את השם מאירה. ומאיפה הוא למד את זה? מזה שכתוב איש תם וישר ירא אלוקים ושר מרע, כלומר שמה שהוביל אותו זה העירה. אז עכשיו מה רבי יהושע בן הורקנוס יעשה עם הפסוק הזה? אז הגמרא מביאה ברייתא ששם רבי מאיר מסביר שירא אלוקים הכוונה היא גם כן מאהבה. איך יודעים את זה? כי הרי גם באברהם אבינו כתוב ואתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה, וודאי שאברהם אבינו עבד את השם מאהבה, כמו שכתוב זרע אברהם או אבי. ממילא לומדים משם גם לאיוב שגם אצלו הכוונה היא מאהבה. ועכשיו לסיום, מה באמת ההבדל בין מי שעובד את השם מאירה? אז כבר אמרנו הבדל אחד, שאם איוב עבד את השם רק מאירה, אז אם השם יעניש אותו יותר מדי, אז הוא כבר לא יאחל להשם. אז זה הבדל אחד. עכשיו הגמרא מביאה ברייתא ששם רבי שמעון בן אלעזר מביא הבדל גם לגבי הזכויות שעבודה כזאת יוצרת, שמי שעובד מאירה זה נותן לו זכויות לאלף דור, כמו שכתוב, ולשומרי מצוותיו, שזה בעצם מאירה לאלף דור, לעומת זאת מי שעובד מאהבה, עליו כתוב אלפיים דור, כמו שכתוב בשמות כף, ועושה חסד אלפים, שזה אלפיים, לאוהביי ולשומרי מצוותיי. עכשיו, למרות שגם שם כתוב שומרי מצוותיי, שזה לכאורה עירה, אבל עדיין מה שכתוב סמוך למילה לאלפים, זה אוהביי. כלומר, מי שעובד מאהבה, תולים לו את זה לאלפיים דור, מי שעובד מאירה, כלומר, רק שומר מצוותיו, תולים לו את זה רק לאלף דור. ועכשיו, לסיום, הגמרא מביאה סיפור לגבי שני תלמידים של רבא, ששניהם חלמו חלום על איזשהו פסוק. אחד חלם על הפסוק, מרב טובך אשר צפנת לי רעך, ואחד חלם על וישמחו כל חוסי וח וכולי, ויעלצו וכה אוהבי שמך, ואמר להם רבה, אתם שניכם צדיקים, אבל אתה שחלמת על צפנת ליראיך, זה אומר שאתה עובד את השם מהירה, ואתה שחלמת על אוהבי שמך, זה אומר שאתה עובד את השם מאהבה. בזה סיימנו את הפרק, הדרן הלך כשם שהמים, נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו עם את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון המשכנו את הנושא של אתמול של דרגות בתומה, וראינו חמישה תנאים שמסכימים לרבי יוחנן בן זכאי וחולקים על רבי עקיבא, והם אומרים ששני לא עושה שלישי בחולין. מי זה התנאים ואיפה רואים שזה מה שהם סוברים? אז הראשון זה רבי מאיר וחכמים שאיתו, שאמר את זה בפירוש לגבי שני מדרבנן, שזה לא מתמי חולין. השני זה רבי יוסי שראינו אתמול, שלומדים קל וחומר מטבול יום ששני עושה שלישי בתרומה, ומחוסר כיפורים לומדים קל וחומר ששלישי עושה רביעי בקודש. וכיוון שהקל וחומר בנוי על זה שהדרגה הכי נמוכה שחולין יכולים להגיע אליהם זה שני, אז אם הוא היה סובר שחולין יכולים להגיע גם לשלישי, אז הקל וחומר היה צריך להוסיף את תרומה לרביעי ואת קודש לחמישי. וכיוון שהוא לא אמר כך, אז כנראה שחולין יכולים להגיע רק לשני ולא לשלישי. זה הטענה השני. הטענה השלישי זה רבי יהושע, שבדיון לגבי גזרת גבייה, כלומר אדם שאכל דבר תמה, אז אחת מהדוגמאות זה אדם שאכל דבר תמה בדרגה שלישית. עכשיו איך זה יכול להיות? הרי אם זה קודש או תרומה צריך לשרוף את זה, אי אפשר לאכול את זה, אלא כנראה מדובר בחולין. אז איך יכול להיות שחולין הגיעו לשלישי? אלא שאומר רבי יהושע, מדובר בחולין מיוחדים, חולין שנעשו על טהרת התרומה, ומכאן משמע שבחולין רגילים הם באמת לא יכולים להגיע לשלישי, כלומר שני לא עושה שלישי בחולין. זה רבי יהושע. הטענה הבאה זה רבי אלעזר, שהוא ממש אמר את זה בפירוש. שהוא אמר שבחולין זה מגיע רק עד שני ואז זה פסול ולא תמה, וכשהוא מתנסח ככה שזה פסול, הכוונה היא שזה לא יכול לתמה עוד חולין, אלא לגבי חולין זה נעצר בשני, כמו שאמרנו. והתנא החמישי והאחרון זה רבי אליעזר, שהוא מביא פטנט איך להפריש מעיסה טהורה על עיסה טמאה. הוא אומר נחבר אותה על ידי עוד חתיכה באמצע, ואז הטמאה תתמה את החתיכה המחברת ותעשה אותה שני, והיא לא תתמה את החתיכה הנוספת שאותה אני רוצה להפריש אפילו שהיא נוגעת בה, כי שני לא עושה שלישי בחולין. זה רבי אליעזר. עכשיו חכמים מוסרים את התכסיס הזה, למה? אז או כי הם סוברים ששני כן עושה שלישי בחולין, ולכן זה יתמה את החתיכה שאני רוצה להפריש, ולכן זה לא טוב, או שגם הם מסכימים ששני לא עושה שלישי בחולין, אלא או שלדעתם כאן זה לא נחשב חולין, כי חולין שטבולים לחלה נחשבים כמו חלה, או שפשוט לדעתם אמנם זה יעבוד, אבל אסור לעשות את זה, כי אנחנו לא רוצים לתמה את החתיכה האמצעית בלי סיבה, היא לא הייתה טמאה, אנחנו לא רוצים לתמה אותה, אלא פשוט נפריש מהחתיכה הטמאה על עצמה. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני המשכנו לראות את הדרשות הנוספות שדרשו בו ביום שמוזכרות במשנה. דרשה אחת זה לגבי הסתירה, לגבי הגבול של הרי הלוויים, האם זה 1,000 אמה או 2,000 אמה, אז לפי רבי עקיבא זה באמת 1,000 אמה, ו-2,000 אמה זה תחום שבת, זה לשיטתו שתחום שבת הוא מדאורייתא, אבל לפי רבי אליעזר בן רבי יוסי הגלילי, תחום שבת הוא לא 2,000 אמה, ולכן הוא מפרש ש-1,000 אמה היו מגרש ריק, ו-1,000 אמה נוספים היו בשביל שדות וכרמים. זו דרשה אחת. הדרשה הבאה זה לגבי שירת הים, כתוב, ויאמרו לאמור, מה הכוונה? אז ראינו שלוש דעות, רבי עקיבא אומר שבאמת רק כמו שרבנו אמר, והעם פשוט חזר אחריו בסוג של פזמון, כלומר כל פעם אמר שיר אל השם אחרי כל פסוק. בברייתא רבי אליעזר בן רבי יוסי הגלילי אומר שהעם חזר אחרי כל פסוק של משה במלואו, ורבי נחמיה אומר שמשה רבנו והעם אמרו את השירה ממש ביחד. ואגב זה ראינו ברייתא שלא רק שהבוגרים אמרו שירה, אלא גם התינוקות ואפילו עוברים במאי עמם. זה היה הדרשה השנייה. הדרשה השלישית זה לגבי איוב. רבי אליעזר בן הורקנוס אמר שמהפסוק הן יקטלני לא היחל, אי אפשר להכריע האם איוב עבד את השם מאהבה או מאירה, כי יכול להיות שכוונה היא לא עם א', כלומר שלילה, ויכול להיות שכוונה עם ו', כלומר אליו אני מייחל. והגמרא גם הביאה לזה דוגמה מישעיהו, שכתוב בכל צרתם לא צר, ששם למרות שזה כתוב עם א', מהמשך הפסוק מוכח שהכוונה היא לו', ולכן באמת רבי יהושע בן הורקנוס הביא פסוק אחר להוכיח שהוא עבד מאהבה, וזה מהפסוק עד אגבה לא אסיר תומתי ממני. זה רבי יהושע בן הורקנוס. אבל רבי יוחנן בן זכאי למד מזה שכתוב וישתם וישר ירא אלוקים ושר מרע, שהוא עבד מהירה. אז מה רבי יהושע בן הורקנוס עושה עם זה? אומר רבי מאיר בברייתא שהוא לומד מאברהם אבינו שגם עליו כתוב ירא אלוקים, ואצלו ודאי שזה היה מאהבה, כמו שכתוב אברהם הוא אבי, אז גם אצל איוב זה היה מאהבה. ולסיום, ההבדל בין מי שעובד מאהבה ליראה זה שיראה תולה לאלף שנה ועל אהבה תולה לאלפיים שנה. ולסיום, יש סיפור על שני תלמידים של רבא שאחד חלם על פסוק שמוזכר בו אהבה והשני על יראה, אז באמת הוא היה עובד השם מאהבה, הוא מאירה דרן הלך כשם שהמים כל הטוב.